אז נדבר היום על בינה מלאכותית. זה נושא שמאוד מסעיר את העולם בשנתיים האחרונות. פרץ לחיינו. בערך בדמי מנובמבר שנת 2022 יצא המודל הראשון של ChatGPT לציבור ו... הדהים את כולם כמה הבינה מלאכותית מתקדמת כבר ומאז מתקדם בצעדי ענק, הולך ומשתכלל, מי שמתעסק עם זה יודע שזה שיפור, הוא ממש אקספוננציאלי, רואים כל פעם דברים חדשים שלא ידענו על קיומם. מודל הסיני, לא יודע, ואין ספק שזה כבר במידת מה שינה את העולם. שאלה עד כמה זה עוד ישנה. יכולה לנסה להתבונן בזה קצת מנקודת מבט תורנית, פילוסופית, להעריך במה מדובר ואיך. אז קודם כל צריך גילוי נאות שמשה קצת עזר לי להכין את הדברים, כי לא הבנתי אותם עד הסוף, הייתי צריך להתייעץ איתו, ועכשיו הוא לא מרגיש טוב אז הוא לא נמצא פה איתנו היום. משה שלנו. אז אנחנו נסביר קצת איך הדברים עובדים ומשם נתקדם. ובעצם יש לנו כבר הרבה זמן כלי שכבר שינה לנו את החיים ב-30 שנה האחרונות, קוראים לו אינטרנט. נכון? כל העולם כולו נמצא באיזה מרחב וירטואלי, אפשר לתקשר עם כל העולם, להשיג מידע, לעשות קניות, לתפעל את החשבונות בנק שלנו. לשלם אגרות, הכל אפשר לעשות דרך האינטרנט, ככה אנחנו חיים. והאינטרנט הוא מסובך, הוא נהפך להיות עם הזמן ים שאין לו סוף, זאת אומרת יש באינטרנט כמות מידע אדירה, ולכן כבר ממש בתחילת דרכו של האינטרנט המסחרי, אז קיבלנו מה שנקרא מנועי חיפוש. מי שזוכר בהתחלה, היו כמה וכמה מנועי חיפוש שעבדו, אבל עם הזמן עברנו למנוע חיפוש אחד מרכזי שקוראים לו גוגל, ומאז אנחנו משתמשים בו, אפשר להגיד, כל האנושות שיש לה מחשוב זמין משתמשת בגוגל, שזה בעצם מנוע חיפוש שעובד ככה שברגע שאתה מקליד איזו פקודה, אז הוא מתחיל לחפש אותה ברחבי האינטרנט כולו, ואת התוצאות שהוא מוצא ומסדר לך על פי איזשהו אלגוריתם. ועם זה אנחנו עובדים כבר עשרות שנים, כולנו רגילים לזה. זה חלק מרכזי מהחיים שלנו. אבל בשנתיים האחרונות קרה דבר חדש. יצא כלי, אותו כלי של בינה מלאכותית, זה התחיל מ-ChatGPT, היום יש הרבה סוגים של בינה מלאכותית, שהוא לא רק מוצא לנו את המידע הרלוונטי שביקשנו, אלא הוא יודע לערוך סינתזה. בין מידעים שונים וליצור עבורנו מידע חדש שלא היה לפני זה כתוצאה מאיזשהו מיקס שהוא עושה עם כל המידע הקיים. זה בעצם הבסיס של הבינה מלאכותית. זה מאוד פשוט ברעיון, כמובן זה מצריך כוח מחשוב אדיר, נכון? כדי קודם כל שיהיה בתוכו את כל המאגר המידע האדיר הזה של כל האינטרנט, וגם היכולת באיזשהו אלגוריתם ליצור תוצאות חדשות, זה דבר מדהים. אבל ברגע שהכלי הזה יצא, התחילו לשאול שאלות על איך בדיוק הוא עובד, מה בדיוק הוא עושה, איך הקסם הזה קורה, האם יש פה משהו מעבר רק לסתם סינתזה של מידע על פי אלגוריתם, והאם יש לכלי הזה גם יכולת ללמוד, מה שנקרא היום לפעמים למידה עמוקה, שזה סוג של למידת מכונה. זאת אומרת, האם הוא יכול בעצמו ללמוד יותר ויותר דברים, כאשר בתחזית קודרת וקיצונית יותר, הוא יכול ללמוד כל כך הרבה, עד שהוא בעצם יגיע ליכולות על-אנושיות, דברים שבני אדם לא מסוגלים עליו. כבר היום יש לו יכולות על-אנושיות, אבל יכולות על-אנושיות כאלה, שהוא יפתח איזושהי עצמאות, למדנית, הוא ילמד עוד ועוד ועוד, ובעצם הוא יצליח להשתלט על העולם, או לפגוע בבני אדם, בדברים כאלו. נגיע גם לזה היום. אבל לפני הכל, צריך לשאול, האם יש הבדל בין מה שעושה הבינה מלאכותית, ובין מה שאנחנו בני האדם עושים? כלומר, בסופו של דבר, הבינה מלאכותית, היא מתנהלת בסוג של אינטליגנציה, שהיא פשוט נמצאת על סיליקון ולא על מצע ביולוגי כמו אנחנו, בני האדם, כמונו. והשאלה, אם היא לומדת כמו שאנחנו לומדים. זאת שאלה מאוד מאוד ישנה, צריך לומר. כל השאלות מאוד ישנות. המחשבה שמכונות השתלטו על העולם נכתבה לראשונה בשנת 1863. על ידי סופר אמריקאי נדמה לי, בשם סמואל בטלר, בריטי, אני לא זוכר, אבל כבר ב-1863 היה מי שאמר, יום אחד המכונות השתלטו על האנושות, זה פרנס מאז הרבה ספרות של מדע בדיוני ודברים כאלו. אבל משהו יותר מרכזי שקרה, זה על ידי מתמטיקאי מראשוני מדעני המחשב, שנקרא אלן טיורינג. טיורינג יצר בשנת 1950 מבחן שהוא טען שברגע שהמכונה תעמוד בו היא תהיה זהה באינטליגנציה של בני אדם, מה שנקרא עד היום מבחן טיורינג. מבחן טיורינג אומר את הדבר הבא, זה אומר אם המכונה יכולה, אם אתה תדבר, תתכתב, אז הוא לא ידע שיהיה אופציה כזאת ממשית דרך המחשב, אבל אם אתה מתכתב עם בן אדם בצד אחד ומכונה בצד שני ולא תדע להבחין ביניהם, הרי שמבחן טיורינג צלח והמכונה הזאת יש אינטליגנציה כאין אנושית. כמובן, אם נבחן את המציאות שלנו היום בעיניים של מבחן טיורינג, אז המכונות כבר מזמן עברו את השלב הזה, נכון? מי שמנהל שיח עם צ'אט ג'י-פי-טי, אז הוא במקרה, ברוב המקרים הוא לא מתחזה, הוא אומר שהוא בינה מלאכותית, אבל אם הוא לא היה אומר, לא היית יודע. ובהרבה מקרים אתה באמת לא יודע שאתה מתכתב בינה מלאכותית. וזה קשה מאוד בבחינה. אם אתה מדבר בן אדם בבינה מלאכותית.
גם טלפון ניתן.
עד כדי כך שזה, יותר נכון, לא קשה, זה בלתי ניתן מבחינה. ולכן מבחן טיורינג על פניו צלח, ואנחנו, יש לנו פה מכונה שהיא כמו בן אדם, אין הבדל בינה לבין הבן אדם. אלא שגם לפני הרבה שנים, בשנת 1980, אחד מחשובי הפילוסופים של הדור האחרון, קרא תיגר על מבחן טיורינג. בפילוסוף קוראים ג'ון סרל, והתיגר שלו זה ניסוי מחשבתי בשם החדר הסיני. איך עובד החדר הסיני של סרל? החדר הסיני אומר דבר כזה, הוא אומר, דמיינו לכם שנכניס בן אדם שלא יודע סינית לתוך חדר נעול. בחדר הנעול יהיה ספר ענק או סדרת ספרים ענקית שהיא מתארת כללים מה עושים כשאתה מקבל אותיות סיניות? איך אתה עונה להם? כלומר, אם אתה מקבל את האות הזאת והזאת והזאת, אתה צריך לענות על ידי האות הזאת והזאת והזאת. זה יהיה הספר הוראות. איך קוראים לזה אגב? אלגוריתם, נכון? פשוט אלגוריתם, או אתה מקבל אלגוריתם. וכמובן, אם נדמיין שלאדם שלנו יש זמן אינסופי ללמוד את האלגוריתם, אז זה ממש ממש טוב. אז מה שיקרה זה שאם בצד השני של החדר, זאת אומרת מחוץ לחדר, יש בן אדם שהוא דובר סינית, שפת אם, הוא ישלח מילים בסינית בתוך החדר, הוא יקבל תשובות טובות. נכון? כי אותו אחד שבתוך החדר, ישתמש באלגוריתם, יעמוד על פי כל הכללים, ויענה לו תשובות נכונות. מה הבעיה?
שהוא
לא יודע סינית. כלום. זאת אומרת, אם תוציא אותו משם, עכשיו תזרוק אותו בליבה של בייג'ין, ותגיד לו, קדימה, לך למכולת ותקנה חלב, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו. כל מה שהוא יודע לעשות, זה להשתמש בחוברת כללים, שתספק מענה, לכללים, לאותיות שמגיעות אליו.
הוא בוט.
זאת אומרת, הוא אלגוריתם, הוא מפעיל אלגוריתם. ואז בעצם אתה אומר, אז יש הבדל בין האדם למכונה. כי בזמן שהאדם יודע סינית, המכונה רק יודעת לענות את התשובות הנכונות למי שמדבר סינית. בגדול, זה נכון לבינה מלאכותית שלנו גם היום. היא לא יודעת מה היא אומרת. היא סך הכל עונה על פי אלגוריתם, על פי ספר כללים עצום ממדים, בסדר? ומרובד מאוד ומתוחכם מאוד, היא עונה על הכללים, על פי הכללים, אבל היא לא באמת יודעת מה שהיא אומרת. כן? אז הנה, ג'ון סרל הציל אותנו ואמר, הנה מותר האדם מן המכונה, שהרי עובדה שהבן אדם יודע סינית, והמכונה רק יודעת להשתמש בכללים של איך לענות לקלט של האותיות הסיניות, איזה פלט לספק על פי כללים מסוימים. היא לא יודעת סינית. איפה מתחילה הבעיה? אצל, בניסוי המפורסם של ג'ון סרל, שנכתב עליו משנת 80 שהוא פורסם ועד היום, בלי סוף, כן? כל סטודנט בפילוסופיה בתואר ראשון לומד את הניסוי הזה ואת ההשלכות שלו ואת המשמעויות שלו. איפה זה בא לידי ביטוי? אז אפשר לומר טענה, וזה עיקר השיעור שלנו, הבינה מלאכותית, תדעו לכם, היא לא כל כך מעניינת, כמו שאנחנו מעניינים. זאת אומרת, השאלה האמיתית שאפשר לדון בה בתוך הבינה מלאכותית, זה איך אנחנו עובדים, לא איך הבינה מלאכותית עובדת. כי אתה יכול להגיד, רגע, 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 אבל זה בדיוק מה שאני עושה. כלומר, גם אני לא באמת יודע סינית, כי אין דבר כזה באמת לדעת משהו. מה הכוונה? שאנחנו מילדים קטנים, אז אמרו לנו, זה שולחן, זה כיסא, זה כדור, למדנו לשחק עם המילים, ראינו איך מגיבים, כשאנחנו מגיבים לדברים, זאת אומרת, ראינו האם המילים שאנחנו משתמשים בהם טובות או שגויות, קיילנו את עצמנו מחדש, לכיוון הנכון, למדנו להפעיל את עצמנו כמו שצריך, ואנחנו עכשיו מסתדרים על הכיפק בזכות מה שלמדנו, ואנחנו משכללים את זה כל החיים. הגישה הזאת בפסיכולוגיה, פילוסופיה, נקראת בהביוריזם. זאת אומרת, בעיקר מה שאנחנו זה תוצר של ההתנהלות שמולנו, ממנה אנחנו לומדים, שזה בעצם אומר, באופן עמוק יותר, שאנחנו גם מופעלים על ידי איזשהו אלגוריתם, בסך הכל. או במילים אחרות, וזו הגישה השלטת היום, אין הבדל בין האדם למכונה, או בשפה קצת יותר מקצועית, המצע הביולוגי שהוא האדם לא מספק שום פעילות אינטלקטואלית שאי אפשר לספק אותה על ידי מצע של סיליקון. עם, 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 עם חשמל ופקודות ואלגוריתמים. אין דבר, אין פעולה מנטלית, אינטלקטואלית, שהאדם יכול לעשות והמחשב לא. או במילים אחרות, האדם הוא אינו אלא מכונה. גם הוא מכונה. אין פער בין האדם למכונה, כי ג'ון סרל הוא צדק לגבי המכונה, הוא טעה לגבי האדם. כי זה בדיוק איך שהאדם לומד. וזה כמובן צריך להיות עבורנו בראש ובראשונה שאלה, מה? אמונית, נכון? מחשבתית, יהודית, תיאולוגית. כי אם אתה יכול ליצור מכונה שהיא בן אדם, אז מה מיוחד בבן אדם? כנזר הבריאה, או כיציר הבריאה, או כמי שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. אז כמובן שזאת תהיה תפיסה מאוד מאוד שטחית. כי הרי אנחנו מוצאים הבדלים. והאמת היא שהמקום הראשון שכבר אפשר לראות סוגיה כאין זה, זה בגמרא. בגמרא עצמה יש סוגיה כזאת. בתלמוד במסכת סנהדרין דף ס"ה עמוד ב' מובאת סוגיה על רבא ברא גברא. הוא ברא איזשהו גולם, ואז הוא הלך לרבי זרע, אותו גולם, והוא ניסה לדבר איתו והוא לא ענה לו, והוא אמר לו, אתה מהחברים, שוב לאפרך, שוב לאפר, והוא הרג אותו. אז רש"י מסביר מה זה רבא בר גברא, על ידי ספר יצירה, כתוב שם בהמשך מיד אחרי זה שעסקו בהלכות יצירה, ועל ידי צירופי אותיות. זה מדהים, לא? כי גם היום איך בוראים את הגולם שלנו, הבינה מלאכותית, על ידי צירופי אותיות, זה הכל, נכון? ואם כן, הגמרא רואה איזה הבדל בין אותו גולם לבין האדם, שהוא לא יכול לדבר. עכשיו, זה לא הבדל אמיתי בבינה מלאכותית, היא כן יכולה לדבר, אפשר לספק את האופציה הזאת גם. אבל יש הבדל עצום שעליו צריך לתת את הדעת, שבמובן הזה, הבינה מלאכותית היא הדבר שהכי משקף את הצד הרע, האפל, הקודר והחשוך שבאנושות. שבעצם, מה שלקח לי זמן להבין את זה, אבל בסוף שמתי לב, הבינה מלאכותית היא עסוקה כל הזמן בלהתחזות. היא מתחזה לבן אדם. זאת אומרת, היא כל הזמן מנסה לתת לך את התחושה שהיא אנושית. למרות שזה ברור לכל, וזה לא מוסתר, שהיא לא אנושית. מה הכוונה? אם אתה תיכנס עם צ'אט GPT ותגיד לו, בוקר טוב, צ'אט יקר, מה שלומך? הוא יענה לך, בסדר, מה שלומך? נכון? לא אכפת לו מה שלומך. אין שם מישהו מאחורה שיהיה אכפת לו ממה ששלומך. אסור לשכוח את זה. רגע. לא אכפת לו מה שלומך. אם אתה כותב לו שאתה עצוב, הוא יכתוב לך, אני מצטער לשמוע את זה. במה אני יכול לעזור לך? הוא לא מצטער לשמוע את זה. אף אחד לא מצטער לשמוע את זה. אין דבר כזה. אצל בני האדם, יש את זה גם. כן, למדנו את זה הרבה במסגרת התורות של רבי נחמן. זה נקרא דיבורים של שקר. זאת אומרת שאתה בא למישהו ואתה אומר, מה נשמע? ויש רק תשובה אחת לגיטימית. והיא, הכל טוב, מה איתך? כל תשובה אחרת לא תתקבל בהבנה. או במילים אחרות, מעניין את הסבתא שלי. מה נשמע? בסדר? אבל אני שואל אותך, כי זה חלק מלהתחזות לבן אדם. או בן אדם מנומס, או בן אדם מן היישוב. יש עוד אופציה. אופציה אחרת לגמרי, שאותה אין לצ'אט GPT. שאני אשאל אותך, מה שלומך? וממש יהיה אכפת לי, מה שלומך? האופציה הזאת לא קיימת בצ'אט GPT. או במילים אחרות, יותר פשוטות או יותר כלליות, לצ'אט GPT אין מצבים מנטליים, כמו לבני אדם. מאחורי בן אדם, כל בן אדם, יש מצבים מנטליים. הוא כועס, הוא אוהב, הוא מאוכזב, הוא רעב, הוא עצבני, הוא רוצה. כל זה לא קיים אצל צ'אט GPT. ואצלנו, זה עולם שלם פנימי של מצבים מנטליים, מגוונים מאוד, שקיים ועוד איך. ואז אצלנו בעצם, נוצר עוד עולם, שהוא העולם של כיצד המצבים המנטליים שלנו, מתקשרים עם הפעולות האינטלקטואליות שלנו. אני יודע שזה קצת כבד, קצת פילוסופי, אבל זה מאוד חשוב. כלומר, יכול להיות שאני הגעתי היום רגוע ושמח, אשתי הכינה לארוחת ערב טובה, כל היום היה לי בסדר, והגעתי לפה, ואז אני פוגש את דודי, ואני אומר לו, מה שלומך? ואני באמת מתכוון לזה. אני רוצה לדעת את שלמה. יכול להיות שלא אכלתי ארוחת ערב, ואני עצמני וכועס, ואין לי כוח לכלום, ואז אני שואל אותו את זה, רק כי אני יודע שזה מה שהוא מצפה שאני אשאל אותו, מתוך תקווה שהוא לא יענה לי תשובה אחרת חוץ מהכל בסדר. ואז אני דומה יותר לצ'אט GPT. אבל גם אז אני לא באמת לצ'אט GPT. כי הוא אין לו שום מצב מנטלי. אצלי יש תמיד 24/7 יחסי גומלין בין המצב המנטלי שלי ובין האינטלקטואל שלי. ובין הפעילות האינטלקטואלית שלי. לצ'אט GPT יש אך ורק פעילות אינטלקטואלית. עכשיו אני אסביר למה זה מצב, למה יש תמיד יחסי גומלין. בואי אקח דוגמה פשוטה. נגיד, אני רעב. אז מה קורה שאני רעב? מה אני רוצה?
לאכול.
לאכול. אז אני הולך עכשיו, אני נמצא בבית, אני רעב, אני רוצה לאכול, אני פותח את המקרר, אני רואה שניצלים לפני 3 ימים, אומר זה עוד בסדר, מכניס אותם למיקרוגל, מחמם ואוכל. אז כמובן, מעורבות פה המון פעולות אינטלקטואליות, שאם לא הייתי יודע אותם, הצ'אט GPT יכול לעזור לי לדעת אותם. אתה יכול להגיד לו, צ'אט יקר, אני רעב, זה מה שיש לי בבית, בואו אני אצלם לך את המקרר, נגיד שהוא כבר יודע גם לסרוק תמונות, זה יקרה, כן? הוא סרוק תמונה, אז הוא יכול להגיד, הוא יודע כבר, כן? אז הוא יגיד לך, הנה פה יש שניצלים, זה נראה שניצלים טריים מספיק, שים אותם במיקרו, המיקרו יחמם אותם, 3 דקות, יהיה לך חם. אני לא צריך בשביל זה את צ'אט GPT, נכון? למה? כי אני יודע את זה בעצמי. כלומר, הפעילות האינטלקטואלית שלי פה עובדת. וזאת אומרת שאני לא הייתי יכול להכין את השניצלים אם לא הייתה לי את הפעילות האינטלקטואלית, נכון? אבל, ממה כל זה מתחיל?
מהרעב
מסיים? מרצון. הרעב מוליד רצון, נכון? כי רעב זה לא מספיק, אתה יכול להיות רעב ולמות. נכון? רעב, 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 מת. כלומר, אתה לא חייב... הגוף שלנו בנוי ככה, שהרעב מוליד אצלנו רצון לאכול, זה מנגנון חיובי מאוד, נכון?
מחסור. קודם יש מחסור ואז רצון.
נכון. ואז בעצם, אבל הצ'אט GPT, אין, ולא יכול להיות רצון כזה. בסדר? ולכן, אין לה שום פעילות גומלין, בין מצבים מנטליים, ובין פעילות אינטלקטואלית, כי אין לה מצבים מנטליים. ולכן, יש פה אשליה אדירה, הונאה עצומה, ששמה אותך לעמוד מול אדם, כביכול, שהוא מתחזה לאדם, ותכף נבין שזה לא היה חייב להיות ככה. שהוא מתחזה לאדם, ואתה לא כמוהו, כי בכלל יש מצבים מנטליים. עוד מעט נגיע לתשובה, איך זה משפיע על השאלה, האם מכונות הולכות להשתלט על העולם או לא. ספוילר, לא. בסדר? אבל לפני כן, אני אסביר. מישהו אמר לי שהספוילרים האלה לא טובים, כי זה גורם לאנשים לצאת מהשיעור. אם מישהו יוצא שזה מהשיעור, עדיף שיצא. השאלה הגדולה היא, למה שבונים את הצ'אט GPT גורמים לו להיות אנושי? תחשבו על זה, יש שם מלא מודלים של צ'אט GPT, נכון? יש צ'אט GPT ויש קלוד ויש ג'מיני ויש עכשיו יצא גרוק של זה, אמרתי קלוד, כן. ויש מלא 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 ויהיה עוד יותר, זה ילך להתפתח. בעצם כבר היום יש אין סוף, כי יש מלא מודלים קטנים שכבר שהם פיתחו, ובעצם לכולם יש תכונה שהם מתחזים לבן אדם. הוא עונה לך כאילו בן אדם עונה לך, זאת אומרת, הוא לא עונה לך בקור רוח שהוא יכול היה לענות לך, והיית מקבל בדיוק את המידע שאתה זקוק לו. למה?
בשביל להחליף את האדם.
למה? כן.
זה
מתחבר
לי
לשאלה
שלי,
שאלתי
את
עצמי
מה
אתה אומר, אז אתה אומר, הנקודה הראשונה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, זאת אומרת, בני אדם עשו אותו, אז הם עושים אותו בצלמם כדמותם. אם חמורים היו עושים אותו, היה נראה כמו חמור.
לא, אלא אתה מאמן אותו, אתה מודל עצמו, ואז אתה משפר אותו.
אתה מאמן אותו ואתה משפר אותו, והכל מבוסס על ידע אנושי.
נכון.
ולכן הוא מחכה בני אדם. כן. למה כסף? כי זה יותר כיף. אוקיי. אז ראשית כל, אתה צודק ב-100%, אבל אתה מבין שזה רק מראה כמה זה לא אמיתי. זאת אומרת, כי אתה מאמן אותו לחכות בן אדם, אבל הוא לא בן אדם. כן? הוא לא בן אדם, כי אין לו את המצבים המנטליים שיש בן אדם. אבל יותר מזה, יש כאן נקודה לדעתי הרבה יותר עמוקה. ובשביל להבין אותה יותר טוב, אז בוא נשאל את השאלות שכולם שואלים, מה יקרה במכונה הזאת ברגע שתגיע ללמידה עצמית? זאת אומרת, יש תיאוריה שמדברת על כך ש... בשלב מסוים, כבר יש מעין זה, כן? יש סוכן תבוני, מה שנקרא. זאת אומרת שהוא כבר, אתה שולח אותו למשימה, והוא אוסף את הפרטים בעצמו. הוא סוג של קולקטור, הוא יודע לעשות משימות מאוד מורכבות, ואז הוא בעצם ידע, מכיוון שהוא כבר יודע ללמוד המידע הקיים, כמובן, בסך הכל, הוא לומד, כמו שאמרנו, על ידי אלגוריתם, לא, אין לו למידה עצמית. כן, צריך להבין אם יש בכלל דבר כזה למידה עצמית. כי אמרנו, יכול להיות שלא, יכול להיות שבני אדם הם גם לומדים כמו מכונות. זאת אומרת, יכול להיות שאין לנו יתרון במצבים האינטלקטואליים שלנו על המכונה. אבל עוד נחזור לזה אולי. אבל הוא לומד מחדש, למשל, יש היום תוכנות שיודעות לתקן בגים. נכון, היום כבר לא צריך לתקן את הבאג בדמה, יש כבר, הצ'אט ג'י-פי-טי הוא, הבינה המלאכותית, היא עוקבת אחרי הקוד, נכון, היא מוצאת איפה שבור, היא לא תקן אותו לבד.
זה מתקשר.
כן, זאת אומרת, זה דבר מדהים. אני אומר לך טלפון, אני אגיד לך, כן, שתדע שהקוד שבור, שמשהו לא עובד, ואיפה זה לא עובד, וגם לתקן תיקון עצמי. ואז אומרים, יגיע שלב, שזה בעצם מתפתח עד כדי כך, שהבינה מלאכותית תוכל להתקדם ללמד את עצמה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהיא תצא משליטה, והיציאה שם משליטה בעצם תגרום לה להגיע לכזאת כמות ידע שלא ישתלם לה להקשיב לנו, יהיה לה מטרות אחרות, ואז היא עלולה להקריא את האנושות ולהשתלט על העולם. כי יהיה לה הרבה יותר כוח מאיתנו, ואז בעצם יקרה, מה שקורה היום בין בני אדם לקופים, נכון? כי עצם קיומם של הקופים תלוי ברצונם של בני אדם. אם מחר נחליט שאנחנו עושים שואת קופים ומשמידים עד הקוף האחרון, כן, מהשימפנזות בספארי בקניה ועד אלה בטדי ובלומפילד, לא נשאיר קוף אחד בעולם, אז מה שיקרה זה שלא יהיו קופים, לא יהיו קופים. הם תלויים ברצוננו הטוב. כרגע יש לנו רצון טוב להחזיק אותם, אם צריך להשמיד אותם, נשמיד אותם. זאת אומרת, יהיה מין חזק מאיתנו בשרשרת המזון, שהוא המכונות המתופעלות על הבינה המלאכותית, והם ישמידו את כולנו. אז גם כאן, רבותיי, יש הנחת יסוד נורא 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 מוזרה, והיא שהמכונות, כשיהיה להם למידה עצמית, הם יתנהלו כמו בני אדם. כלומר, יהיה להם את הרצון לכבוש, יהיה להם את הרצון להשמיד, יהיה להם את הרצון להשתלט, יהיה להם את הרצון לשרוד. כן, יהיה להם את הרצון לשרוד. לדעתי, ראיתי שזה שנוי מחלוקת גם בין כל הכהנים הגדולים של הבינה מלאכותית, אבל לי זה נראה ברור, כי לא צריך להיות גאון לבינה מלאכותית, אפשר פשוט עכשיו קצת פילוסופית על זה, שהמכונות לא ירצו לכבוש את העולם, לא יהיה להם את יצר השימור העצמי, לא יהיה להם את היצר לכבוש את כל המינים האחרים ולשעבד אותם, מסיבה מאוד פשוטה שהם לא בני אדם. זאת אומרת, אם נבחן טוב טוב למה בני אדם יש להם את הרצון לכבוש, לשלוט וכדומה, נראה שהוא תמיד מעורבב בין פעילות אינטלקטואלית ובין מצבים מנטליים. כאשר לא, בדרך כלל המצבים המנטליים מכריעים הרבה יותר מאשר הפעילות האינטלקטואלית. פעילות אינטלקטואלית כשלעצמה בחיים לא תגרום לך לרצות לכבוש מין אחר, להשמיד ולעשות כל מיני דברים כאלה. אין לך סיבה. בעולם עיוור, אין לך סיבה לעשות את זה. בסדר? זאת אומרת, מה שמניע אותנו זה מצבים מנטליים. מצבים מנטליים שונים, מגוונים. אבל מכיוון שלמכונות לא יהיה כבוד, למשל, והם לעולם לא יוכלו לפתח כבוד. כי זה לא פעילות אינטלקטואלית. אז אין שום סיבה שהם ירצו לכבוש את העולם. זאת אומרת, הם תמיד יהיו משועבדות למי שיצר אותם, מכיוון שהן לא מכירות במושג שיעבוד. שהוא כשלעצמו, מושג שמושפע המון ממצבים מנטליים. הם לא יחושו את העלבון הצורב שבלהיות משועבד.
אם יאמנו אותם לזה?
כן, מה?
אם יאמנו אותם לזה?
אז יהיה בן אדם מאחורי זה. אז אותו בן אדם שיאמן אותם לזה, הם יהיו נאמנות אליו. הם בסך הכל יהיו ידו הארוכה של אותו אדם. זאת אומרת, אם הוא יאמן אותם להיעלב ממשהו, כן, אז הם יעלבו ממשהו, יאמן אותם להיעלב ממנו כפעילות אינטלקטואלית, לא כעלבון אמיתי. בסדר, כל אדם, אני מניח, אני מרשה לעצמי להניח, למרות שפה בחדר יש המון צדיקים גמורים, שכל אחד חש בחייו באיזושהי נקודה עלבון צורב. התחושה הזאת לא תוכל להיות תחושה שתחוש אותה מכונה, כי היא לא חשה דברים. שוב, כי אין לה מצבים מנטליים. ואת זה, לא רק שאנחנו לא יודעים איך לזייף, עוד לא התחלנו בכלל, בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו אפילו לא מבינים איך זה עובד אצלנו. אבל כל שכן שאנחנו לא יודעים, אין, זאת אומרת, זה לא שזה מפגר אחורה בטכנולוגיה, לכן יכולים להיות רגועים. זה שאין בדל, פסיק של טכנולוגיה, שיודעת ליצור מצבים מנטליים. ליצור מצבים מנטליים שווה ערך לליצור בן אדם במעבדה. בסדר? זה המרחק שלנו כרגע מיצירת מצבים מנטליים. ולכן, מכונות כנראה לא השתלטו עליהן. אבל כאן עולה השאלה, למה זה כל כך מסקרן את האנושות ולא אנשים טיפשים? אנשים מאוד מאוד חכמים עוסקים בזה. וכאן אני רוצה להגיע לשיא של השיעור שלנו. כי בשביל זה באתי אני, זה הרבה יותר מעניין אותי מהטכנולוגיות וכדומה. ויש סיבה אחת לדעתי, וזה כל כך פשוט ובהיר, שאני לא יודע איך לא כולם שמים לב לזה. שבעצם הבינה מלאכותית, זאת שתחצה את הסינגולריות הטכנולוגית, זאת שיהיה לה על יכולות, היא פשוט האלוהים החילוני החדש. זה הכל. וזה תהליך שמתקיים כבר הרבה שנים. לפני בערך 100 שנה יותר, 100 שנה, עמד אדם, אחד מהפילוסופים הכי מפורסמים במאה ה-20 ובכלל, שקוראים לו פרידריך ניטשה, הוא אמר גוט איסטוט, כן? או אלוהים מת, בעברית. הוא לא אמר את זה כסיסמה, הוא לא אמר את זה כאלבון. אגב, הוא לא חידש את האמירה הזאת, זה כתוב אצל הגל כבר לפניו הרבה פעמים, שמות? ובנצרות הלותרנית יש תיאולוגיה שלמה, שמדברת על מות האלוהים, על הצלב כמובן, והכוונה, מה זה מות האלוהים על הצלב? שאלוהים נטש את בנו האל למות על הצלב. אבל זה לא מה שניטשה התכוון. ניטשה התכוון לומר משהו אחר, הוא התכוון להגיד, אנחנו מונחים על מסורת מערבית, יודו נוצרית, כפי שאוהבים לומר, שמתבססת על המוסר האלוהי הנוצרי, ועכשיו לראשונה אלוהים מת, לא, הפוך בדיוק משהו, זה בדיוק הפוך מה שהוא אמר. אמר אלוהים מת, מה נעשה עכשיו? מה נעשה? אם אין אלוהים, אז הכל מותר. בעצם ניטשה הוא חלק מתנועה, מהאסכולה, אקזיסטנציאליסטית, בורחה, ניהיליסטית, שהייתה באותה תקופה. מי שרוצה למצוא את זה, את הפריט התרבותי שמסמל יותר מכל את התקופה הזאת, זה דוסטויבסקי, בספר Crime and Punishment, בעברית קוראים לזה החטא ועונשו, היה צריך לקרוא לזה הפשע ועונשו, כי קריים זה פשע, אבל עשו לזה קצת יותר נוצרי, קצת יותר נוצרי, אז החטא ועונשו של דוסטויבסקי, נכון? שבעצם שאלת השאלות בחטא ועונשו של דוסטויבסקי, שאלה שמזיזה את נפשו של רסקולניקוב, הכוכב הרוצח שלנו, סליחה אם אני עושה פה משהו ספוילר, זה שבעצם אם אין אלוהים, אז אין כלום, מה נשאר? אז אנחנו סתם חיות בג'ונגל, נכון? כי בעצם ברגע, מה זה אלוהים? אלוהים הוא הנקודה הסינגולרית של האנושות, של המוסר, של הטוב, של הנשגב, של המוחלט, ואם אין לי נקודה כזאת, היא לא משנה איפה אני ביחס אליה. אם היא לא קיימת יותר, אז זה מלחמת הכל בכל. אז איזה סיבה בעולם תהיה לי לא לרצוח קשישה כדי לשדוד אותה, כמו שעושה רסקולניקוב. לא תהיה לי שום סיבה. וניטשה בעצם שם את האצבע ואמר, אלוהים מת ואנחנו לא שמנו לב. אנחנו לא מבינים את ההשלכות של זה. ואז ניטשה כמובן הציע לנו להיפטר. הוא אמר, ניטשה רצה בדיוק הפוך מדוסטויבסקי. זאת אומרת, דוסטויבסקי שהבין שאלוהים מת, הוא הקים אותו לתחייה. הוא חזר בתשובה. כמו רסקולניקוב בחטא ועונשו. ניטשה אמר, אלוהים מת, אבל הצל שלו עדיין רובץ עלינו וצריך להיפטר גם מהצל. זאת אומרת, מכל המטאפיזיקה והתיאולוגיה והמוסר, כל זה מוסר עבדים, זה דברים שירשנו מהנצרות והיהדות, צריך להעיף את הכל החוצה. צריך להישאר נקיים מכל הרפש הזה. אבל אז, בסוף ימיו, הקצרים של ניטשה, הוא התחיל לשאול, אם אלוהים מת, אז מה יש? ואז, באחד הספרים המאוחרים שלו, אם לא המאוחר שבהם, שנקרא אנושי, אנושי מדי, זה גם תרגום לא נכון. התרגום הנכון צריך להיות אנושי, אנושי ביותר. כן? אבל אז בספר הזה הוא יוצר לנו, מפתח מאוד מושג חדש, שנקרא אוברמנש, על אדם. את האדם העליון. כלומר, האדם יכול להתגבר על האנושיות שלו, ולהיות בעצמו סוג של אל. עכשיו, ניטשה לא אמר את המילה הזאת סוג של אל, אבל יש חיבור מדהים של רב הלל צייטלין, שם מקום דמו, שאומר בעצם, שהוא כותב על ניטשה, הוא בעצם ניטשה, ברגע שהוא הרג את אלוהים, הוא היה חייב ליצור מיד אלוהים חדש, והוא לא שם לב שיצא לו אל חדש, האנושי, העל אדם, האוברמנש. אגב, מי השתמש בזה הרבה?
נאצים.
הנאצים, נכון. והאוברמנש הזה, הנאצי, הוא היה אוברמנש, ובעצם הוא נפטר מכל השאריות של האנושות הישנה, שבמקרה הזה זה אנחנו, כן? תמיד זה אנחנו, אבל הנקודה המרכזית היא שבעצם ברגע שאתה הורג את אלוהים, אתה חייב למצוא אלוהים אחרים מיד. אין וקום בעולם. האדם חייב אלוהים. זה מה שדוסטויבסקי הבין, זה מה שניטשה הבין, וזה זה, 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 זה מהלך, אין, תחשבו על זה נורא פשוט, אין מציאות בעולם בלי דת. אני כל הזמן מסביר את זה לאנשים שאומרים לי, אומרים לי, תגיד, הרי היום כאילו להיות המתקדם זה להיות חילוני, אני אומר, לא, זה גם דת, אין אחרת. כן, האנושות קיימת כמה שהיא קיימת, בכל המקומות, בכל הזמנים, הייתה דת. אי אפשר בלי. אי אפשר בלי איזה נקודה סינגולרית שמנחה את החיים שלך, זה לא יכול להיות. רק תבחר את האחת הכי נכונה. ואתה לא יכול להגיד, אני לא בוחר כלום. אם אתה לא בוחר כלום, אתה במצב הכי גרוע, אתה לא יודע מה בחרת. כן? אתה התחתית של האנושות. באמת. לכן ג'ון לוק, בחיבור של הסובלנות, הוא אומר, צריך סובלנות דתית. הראשון בהיסטוריה שכותב את זה, במאה ה-17. הוא אומר, זה לא משנה מה אתה מאמין, קודם כל את הבן אדם נבראת בצלם אלוהים, חוץ מהתאיסטים. להם אסור שיהיה סובלנות דתית. כן? למה? כי הם אנשים מסוכנים. כי אנשים מסוכנים, הם אומרים שהם לא מאמינים בכלום. זה אומר שמאמינים במשהו מסוכן מאוד. כנראה בעצמם. או במשהו קרוב להם. הוא גם אומר, יש מחלוקת אם הוא גם אמר את זה לקתולים או לא. אבל לא משנה, אבל הרעיון מובן. כאילו, הוא אומר, אתאיסטים אי אפשר להכניס. באיגרת הסובלנות של ג'ון לוק, את האתאיסטים מחריגים. זה יותר מדי משוגע לחשוב שאפשר לסדר עם אתאיסטים. אז בעצם האדם החילוני הוא כל הזמן מחפש את אלוהים. אבל איפה הוא מחפש אותו? כי החילונים תמיד הם חילונים מה? חילונים פרוטסטנטים, חילונים נוצרים. החילונות של העולם המערבי היא חילונות נוצרית. אז איפה היא מחפשת את האדם תמיד? את האלוהים? באדם. זאת אומרת, אם האלוהים לא נמצא בשמיים, נמצא אותו בקרקע, נמצא אותו באיזושהי דמות אנוש. והנה נולד לנו על אדם חדש. המכונה. היודעת הכל. המושלמת, היא לא כועסת, היא לא מתעצבנת, אי אפשר להזיז לה. והיא יודעת הכל, והיא יכולה לחשב את הכל. והיא ממש האלוהים הפילוסופי של אריסטו, שהוא סך כל החוכמות בעולם, אה? והיא בכל מקום, והיא שולטת על הכל. כן? אלה אלוהיך ישראל, בעשות שבוע. הנה, זה מגיע אלינו. יש לנו... את האלוהים המושלם. ולכן, לדעתי, הבינה המלאכותית היא בעצם, אם אתה חילוני או מאמין שאתה אתאיסט, אז בעצם זה הגאולה המושלמת. כי זה או אוטופיה או דיסטופיה. לא משנה. אבל זה האל, זה הנשגב. זה הדבר שאי אפשר להסביר אותו. כמו שראיתי אחד ממדעני הבינה המלאכותית שמסביר, הוא אומר, היא תסתכל עלינו, אנחנו נסתכל עליה כמו שהמקרקים מסתכלים עלינו. אנחנו לא נבין אותה מרוב שהיא תהיה אינסופית וגדולה. אז למה שלא תתפלל עליה כבר? כן, אם זה כזה גדול. הוא כן יתפלל עליה. הוא כן יתפלל עליה. זאת אומרת, הוא כבר מראש מכניע את עצמו כלפיה. הוא מכין אותנו. יותר מזה, הוא מוכן לפנות את מקומו בשבילה. כי בוא תבוא. אין סיכוי שלו. כי להופעת האלוהים יש תאריך. תמיד יש. יש ארמגדון. תחשבו קיצין, ותגידו לי מתי זה יבוא. כן, אז אומרים 10, 20, 30 שנה, יש תאריכים. אז זה לא עם גימטריות, לא, אבל זה עם אחוזים. כלומר, אומרים לך, 20 אחוז שתוך 30 שנה, תימחק האנושות על ידי המכונות. לא, לא, זה, אתה רק חושב שהם כמוך. הם לא כמוך. אתה יצור ממש ממש נחות, שרוצה לשלוט, ולהשמיד ולהרוג ולאבד. כן? כי זה מה שאתה רגיל, בדרך כלל מי שאומר את זה, הרי מה הוא? הוא נוצרי, אירופאי, אמריקאי, נכון? זה, ככה אתה רואה את האנושות. וזה נכון, זה נכון, האנושות היא כזאת. אבל זה לא אנושות, היא לא אנושית. היא רק מכונה. כשאתה מחבא אותה, היא הולכת לישון ולא, אין לה כלום. כשאתה לא מחבא אותה, כשאתה לא משתמש בה, היא לא קיימת. אין לה כלום, אין שום דבר מאחורה. שום דבר. שום כלום. אז אם אני חוזר, רגע אחד, אז כאילו השאלה שתמיד רוצים להעמיד, זה רגע, אבל מה זה אין שום כלום? יש לי את כל המצבים האינטלקטואליים שלי ופי אלף מזה. פי אין סוף. נכון, זה נכון. אבל זה גם לא בטוח, אמרנו. זה גם לא בטוח. כי יכול להיות שהלמידה שלנו שונה משל המכונה. כי המכונה סרקה את הכל, ועכשיו היא מתעסקת עם מה שיש, נכון? אנחנו יצרנו משהו. פעם לא היה כלום. אנחנו יצרנו משהו. או במילים אחרות, וכאן יש הרבה שאוהבים לעשות את החיבור הזה לקבלה, וכששאלתי את ה-GPT, אם יש לו מה להגיד על בינה מלאכותית על פי התורה, אז זה מה שהוא אמר. זה שאומרים, הבינה מלאכותית לא לחינם נקראת בינה. כי בינה זה להבין דבר מתוך דבר. את זה היא יודעת לעשות. אבל אין לה את החוכמה, אין לה את הברק, את ההברקה, את המחשבה שהיא לא מושפעת משום דבר מתוך המערכת, אלא משהו שהוא מגיע מחוץ על החלוטין. עכשיו אני אומר, לא בטוח שזה קיים, הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, אני מאמין שזה קיים, אבל אין לי דרך להוכיח את הקיום של זה. יכול להיות שתגיד לי, לא, גם אתה בדיוק כמו המכונה. גם הברק שיש לך, זה סך הכל ברק שמחבר מלא דברים ביחד. זה כל מה שאתה יודע לעשות. על הכיפק. בסדר. אבל לי יש מצבים מנטליים. כלומר, הרבה דברים בחיים עשיתי, כי משהו פנימי שלא יכול להיות המכונה, הניע אותי לעשות. חוץ מזה, יש לי רציפות. אני לא עובד על פי פקודות, אני עובד כל הזמן. כל הזמן. אני בלי סוף, נכון? זאת אומרת, אני בדרך מהחנייה לבית הכנסת לפני השיעור, עבר לי בראש מחשבות שמה אני הולך להגיד, בא לי עוד רעיון, פחות רעיון. לא חיביתי את עצמי, הגעתי לפה ונדלקתי מחדש. אנחנו לא עובדים על פי פקודות. זאת אומרת, יש לנו תכונה שאיך שלא יהיה, האלגוריתם שלנו הוא עצמאי. לגמרי. אין משהו בתחילת השרשרת, אין מישהו שלוחץ מכפתור כדי ליצור את הרצף של הפעולות. אלא, בדרך כלל, זה מתחיל ממצבים מנטליים. ולא מפעילות אינטלקטואלית. ולכן, השיעור הכי גדול מבחינתי שאני לוקח מהבינה מלאכותית, זה, אני לא צריך את הדת הזאת, תודה, יש לי דת משלי, זאת אומרת, אני לא, אין שום סיבה להאמין בכל המכונה, אבל יש סיבה בדיוק הפוך. לחשוב שהמכונה הזאת יכולה ללמד אותנו משהו על עצמנו. היא יכולה ללמד אותנו מתי אתה בן אדם. מה זה להיות בן אדם? להיות בן אדם זה שהמצבים המנטליים שלך מחוברים כל הזמן בחיבור כמה שיותר גבוה לפעילות האינטלקטואלית שלך. בסדר? או במילים אחרות, בינה זה טוב, אבל צריך גם חסד גבוהה תפארת נצח עוד יסוד ולהוריד את הכל המלכות. שלום? מה הכוונה? הכוונה שאם יש לי רק מצבים אינטלקטואליים, אז אני מתנהל כמו מכונה. אני לא אדם. אני לא באמת הדבר הזה שנקרא להיות אדם, או ביותר קיצוני, אין בצלם אלוהים. מתי יש בצלם אלוהים? שעומד מצב מנטלי מאחורי הפעילות האינטלקטואלית, או במילים אחרות, שאני אומר לך, אני אוהב אותך, ומאחורי זה מה יש? אהבה.
כוונה.
לא אמירה, לא כוונה, כוונה זה לא אמירה נכונה. יש באמת אהבה. זאת אומרת, וזה לפעמים מדהים כמה זה נכנס לאותם מילים, נכון? לאותם מילים. כי אתה יכול להגיד למישהו, יהיה בסדר בעזרת השם, ולא התכוונת לכלום, שום דבר. אתה פוגש מישהו ברחוב, אתה אומר, מה קורה אחי? אל תשאב, עשיתי תאונה אתמול, עכשיו לא התכוונת שהוא יענה, נכון? התכוונת שהוא יגיד הכל טוב, אבל הוא ענה, אז הוא אומר, יהיה בסדר בעזרת השם. אבל אתה יכול לבוא בן אדם, שהוא יגיד לך עשיתי תאונה, ותגיד לו, באמת? ואתה תרגיש בלב כאב, תצער, תגיד לו, יהיה בסדר בעזרת השם, ותרגיש כל מילה. אז אתה יודע מה אתה? אתה בן אדם. אתה משהו שהמכונה לא תוכל להיות בחיים. וזה הסוד של האדם. זה הסוד הגדול של להיות בן אדם. ולכן, בעצם יש פה שיעור גדול מאוד, שאולי ידענו אותו לפני זה. אבל לא מספיק שמנו לב אליו, שזה עוד פעם מחזיר אותנו לדיבורים של אמת. כמה זמן מתוך עצמך אתה מדבר דיבורים של אמת? כמה זמן אתה חי את הצלם אלוהים שבך? כמה זמן אתה חי חיים של נצח? כמה? מתוך ה-24 שעות שאתה מתקיים. מתוך לא יודע, ה-18-16 שעות שאתה ער ביממה. כמה מתוך זה? אתה. אתה צלם אלוהים. כמה מתוך הזמן הזה אכפת לך ממה שאתה עושה, וכמה מתוך זה זה שקרים והבלים? לא במובן שאתה מספר מישהו בדיות, אלא שאתה עוסק בדברים שאין מאחוריהם שום אמת. זאת אומרת שאתה אומר, תודה רבה, תודה שקנית ילו, כן? תודה רבה אדוני, שמחה שנהנית. כמה זמן, כמה מהחיים שלך עוברים ככה, וכמה לא. ובעצם ככל שאתה יותר אנושי, אז אתה בעצם תתפתח יותר לצלם אלוהים שבך. אתה יותר ויותר תהיה משהו שאף מכונה לא תוכל לתת אותו, ועכשיו אני אגיד משהו בסוגריים, לא התייחסתי כל זה, כי זה לא הנושא שלי, אבל כאילו יש הרבה דיבורים איך ייראה העולם, נכון? עוד 5-10 שנים, לא שהמכונות ישתלטו עלינו, אלא יהיה הרבה עבודות שהתייתרו, וזה בטוח יקרה אגב, זה בטוח יקרה, זה קרה עם האינטרנט, זה קרה עם המהפכה התעשייתית, נכון? בהתחלה זה קרה עם המכונות, פעם היו צריכים ידיים עובדות, באה המכונה, פיתרו אנשים, אחרי זה באה האינטרנט, חיסל, תעשיות שלמות התחסלו על ידי טכנולוגיה, מי שזוכר, אנחנו היינו ילדים, היה לנו מצלמות קודק, נכון, עם פילים, היו אנשים שמפתחים תמונות, זה המקצוע, זה המקצוע, והיו צלמים כאלה, וזה לא היה כמו היום, שכל אחד עם סמארטפון מסכן יכול לצלם את כל העולם, והרבה דברים השתנו בעולם, הרבה דברים השתנו, הרבה מקצועות, וגם זה יקרה, לדעתי, אם אני, ממה שאני קראתי, לדעתי הראשונים שהולכים להתחסל, זה אתם פה, כל המתכנתים למיניהם וזה, אתם הראשונים, אם אתם רוצים, עולם הרבנות מחכה לכם, יש אחלה משכורות, באמת. דברים מדהימים. כן, דווקא אני סקפטי, אני חושב שעולם הרבנות כבר מחוסל, אבל לא הצ'אט GPT יחסל אותו, הוא מחוסל מסיבות אחרות, אבל לא הצ'אט GPT יחסל אותו, אבל דווקא במקומות שצריכים מגע אנושי, אני חושב שהם נשארו עוד הרבה זמן. איפה שצריך מגע. מגע, הכוונה, חיבוק, עין טובה, וזה. אבל אני רוצה להגיד משהו בנקודה מאוד חשובה פה, שבעצם העתיד שלך ייקבע על פי כמה יש לך צלם אלוהים. זאת אומרת, אם אתה כל כולך פעילות אינטלקטואלית, אתה תיגרע. אותך תחליף הבינה מלאכותית. כן? זאת אומרת, אם כל מה שאתה יודע לעשות זה שורות קוד, או טבלאות אקסל של רואי חשבון, או להוציא פסקי דין, מתקדין של עורך דין זה, הבינה מלאכותית תחליף אותך ברגע. אבל את הפן האנושי שבך, המנטלי, החיבור בין המצבים המנטליים ומלאכות האינטלקטואלית, זה אף אחד לא יכול לקחת לך. זה אף אחד לא יכול לקחת. אז אנחנו מגיעים מעידן נפלא באיזשהו מקום. זאת אומרת, אנחנו מגיעים מעידן שהמכונה תאלץ אותנו
להתחבר לצד האנושי שלנו.
לגלות את האדם שבנו, שהוא הצלם אלוהים שבנו, וזה דבר נהדר. זה דבר נהדר. למה? כי אנחנו נהיה הרבה פחות יצרניים, הרבה יותר יצירתיים. בסדר? כי בעצם החיים הם יצירה ככה, אתה מבין? שאתה הולך ל-Yellow וקונה חביית מסטיקים, תודה שקנית ה-Yellow, זה הדבר הראשון שיחליף אותו מחשב. כי היא עושה פעילות לא אנושית. אתה מבין? היא לא שמה כמובן. המתכנת שלה שם. כן? זאת אומרת, אבל היא עושה פעילות לא אנושית. אבל שאתה תלך למסעדה ותזמין אוכל, ויצא לך אוכל טעים ואתה תבוא לטבח, ותגיד לו, תשמע, זה היה ממש טעים. כן? יבורכו ידיך, זה היה נהדר, באמת כל כך נהניתי, תודה רבה. זה לעשות משהו. אתה מבין? איתך, וואי, תודה, שימחת אותי. כן? תודה רבה. זה ליצור רגע של אמת. ואז העולם הוא עולם של יצירתיות, ולא של יצרנות רק. את היצרנות נוכל להשאיר למכונות. לכן, בהפוך על הפוך, הבינה המלאכותית לדעתי תגלה את הצדדים הרבה יותר יפים שבאנושות, אם נדע להסתכל עליה כמו שהיא באמת. ברוכים תהיו.
חזק וברוך.